המחבר זה הרמב״ם. והרמב״ם, הכינוי שלו זה הנשר הגדול. למה הנשר הגדול? כי הרמב״ם הוא הקיף את כל התורה. לא היו כמעט גדולים כמוהו שהקיפו את כל התורה בצורה שלמה. הרמב״ם כתב את ספר יד החזקה. יד החזקה זה ספר ההלכות שלו, והוא כותב בהקדמה, אני רוצה לכתוב ספר, הוא קרא לספר הזה משנה תורה לרמב״ם, אני רוצה לכתוב ספר שאדם קורא תורה של מכתב, ואחרי כן קורא תורה את הספר שלי ויודע את הכל. כעסו עליו כשהוא כתב את הספר הזה, כי הוא לא ציין מקורות. הוא לא כתב מאיפה הוא לקח כל הלכה. אז כעסו עליו, מה זה? אמרו, כדורש מפי הגבורה. תכתוב את המקומות שלך, ואז נוכל להשיג. אז התחילו השגות על הרמב״ם, הרייבד נשיג עליו, יש לך איזה נושא כלים. אבל כעבור כמה שנים, לכולם ברור, כולם ענו מקודש, כולם ברור שהרמב״ם, הספר הזה, היד החזקה, הוא אבן היסוד לכל הפסיקה עד היום. שני שליש מהשולחן ערוך, שאנחנו כל ישראל פוסק על פיו, שני שליש מהשולחן ערוך זה העתקה מהרמב״ם. מרן העתיק את לשון הרמב״ם, פסק אותה להלכה והעתיק אותה. אז הרמב״ם, קודם כל, כל ההלכה כולה, הוא גם כתב בספר שלו ביד החזקה, גם נושאים שלא נוהגים בימינו, כמו הלכות שמיטה ויובל, בזמן הרמב״ם זה לא היה, יובלות אין לנו, כמו הלכות קידוש החודש, כמו הלכות מלכים ומלחמותיהם, כמו הלכות סנהדרין, כל מיני הלכות שבשולחן ערוך, שהוא יותר מאוחר, הן לא מופיעות, בגלל שהשולחן ערוך, הוא כתב רק דברים שהם נוגעים לימינו, אבל הרמב״ם, הרמב״ם זה כל התורה, כל התורה כולה, ולכן הוא כתב גם את ההלכות שלא נוהגות. וחוץ מזה, חוץ ממה שהרמב״ם התעסק בענייני הלכה, גם הרמב״ם התעסק בענייני סיכום, הייתי קורא לזה, סידור, סיכום, הקדמות, הקדמה למשנה, הקדמה לתורה שבעל פה, השתלשלות תורה שבעל פה, איך תורה שבעל פה עברה, משה קיבל תורה מסיני, מוסרה, 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 חלוקה, הראשון שחילק את התורה שבעל פה לנושאים, זה הרמב״ם. עד אז, אדם היה רוצה ללמוד הלכה, אז צריך לדעת, רגע, יש פה גמרה, שם גמרה, מפה גמרה, הגמרה, אתם כבר הספקתם לחוות את זה חלקכם, הגמרה זה בלגן. לא, זה לא מסודר. נכון, היא מסודרת לפי נושאים, מסכתות, אבל עדיין, גם בתוך המסכת יש הרבה מאוד בלגן. היה ראשון שסידר את כל הים של תורה שבעל פה, סידר אותו לנושאים, הלכות שכירות, הלכות טוען וניתן, הלכות מקח וממכר, הלכות סנהדרין, סידר את הכל ההלכות, לקח מכל הש"ס, מכל התורה כולה, וסידר את זה, קיבץ את זה, קיבץ את זה ביחד, זה הרמב״ם. אז הוא עשה גם בסדרנות. חלק מהסדרנות זה גם הקדמות. הקדים כל מיני הקדמות, כדי שיהיה לנו ברור מהם היסודות שעליהם, עליהם הדברים עומדים. מה היסודות של המשנה, מה היסודות של הגמרא. וחוץ מזה, הרמב״ם גם מתעסק בבירור הדעות. בירור הדעות. כי בזמן הרמב״ם יש לדעת, העולם, לא רק העולם היהודי, בכלל, מתמודד מול, בעיקר מול שתי תנועות רוחניות דומיננטיות. תנועה אחת זה תנועת ההגשמה, כלומר, הגשמתם של דברים רוחניים. תפיסה מאוד מאוד ילדותית, אנחנו היום מתקשים להבין אותה, כי אנחנו כבר אחרי הרמב״ם, כבר עשה לנו את העבודה, אבל תפיסה מאוד ילדותית של כל מיני מושגים מאוד מפשטים ורוחניים, מצד אחד, ומצד שני, כל מיני כתות פילוסופיות מוסלמיות שהדעה שלהם הייתה מאוד מאוד דומיננטית ורווחת. אז כנגד אלו הרמב״ם נאלץ להתמודד. והרמב״ם הוא ראה את עצמו כמנהיג של עם ישראל. לא רק כגדול בתורה, אלא כמנהיג. אז יש ממנו גם אגרות. איגרת השמד הידועה ואיגרת תחיית המתים, כל מיני איגרות לקהילות מאוד רחוקות שפנו אליו כדי שיתמוך בהם ויעודד אותם. והרמב״ם כמנהיג לקח על עצמו את האחריות לתקן את הדעות, את שיבושי הדעות, ולהעמיד את התורה על פי דברי חכמים בצורה הראויה, המתוקנת, המסודרת. ובעצם הרמב״ם מתחילה תקופה חדשה. הכל מאוד מסודר, הכל מאוד מיושר, הכל מאוד מדויק. אומרים שברמב״ם בספר ההלכה, ביד החזקה, אין מילה מיותרת. כל מילה מדוקדקת. הוא כתב את זה בעברית. חלק גדול מהספרים הוא כתב בערבית, ותרגם את זה, המתרגם הגדול של הרמב״ם, רבי שמואל בן טיבון, אבל את היד החזקה הוא דווקא כתב בעברית. אז זה בעל השמועה שעומד לפנינו. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד תורה, תורתו של הרמב״ם, רבי משה בן מימון, שלא סתם אמרו עליו, ממשה עד משה לא קם כמשה. כי יש, גם על הרמב״ם אפשר להגיד משה רבנו, במשהו כלל את כל התורה, ולימד את כל התורה, וחיבר את כל החלקים. גדלות עצומה. גם בהלכה, וגם בהלכות דעות. אז הרמב״ם כתב את הלכות דעות, ביד החזקה, ואת מורה נבוכים, ספר הגדול שלו. וגם את ההקדמות, ובתוך ההקדמות האלו, מאוד מאוד בולטת וידועה, זה הקדמת הרמב״ם לפרקי אבות. שהיא המכונה שמונה פרקים. אלה הם שמונה פרקים, למעשה זה שבעה פרקים, פרק השמיני הוא נושא בפני עצמו, שהם מהווים הקדמה לפרקי אבות. מה הנושא של פרקי אבות?
מידות.
מידות. תיקון המידות. איפה מופיעים פרקי אבות, באיזה סדר בתורה? נזיקין. יש כל מיני, יש כאלה בהתחלה בסוף. למה דווקא שם? בדיוק. המטרה של כל דיני נזיקין בתורה, זה לא שהאדם ילמד את הגמרא, ועכשיו הוא אומר, עכשיו אני מכיר את כל הטריקים, עכשיו אני מכיר את כל הטענות, עכשיו אני מכיר את כל איך אני יכול להתפתל, אני עכשיו יכול ללכת לבית המשפט ולרמות, כי אני מכיר את כל הטענות בגמרא שאומרים הרמאים. בדיוק הפוך. הגמרא אומרת, איימן דבאי למעט לחסידה, מי שרוצה להיות חסיד, לקיים ילד הנזיקין, ילמד דיני נזיקין, ואז מזה לאט לאט אדם יהיה יותר זהיר, צריך להיזהר פה, צריך גם להיזהר פה, צריך להיזהר מזה, צריך להיזהר מזה, לאט לאט אדם יהיה יותר חסיד. הסיכום של כל דיני נזיקין, זה פרקי אבות. איזה בן אדם אתה? מי אתה? מה אתה? מה המידות שלך? כמה אכפת לך מהחבר שלך? כמה אתה מדבר עליו? כמה אתה שותק? הסיכום של כל דיני נזיקין, זה בעצם פרקי אבות. זה המטרה של הכל. שהאדם שעוסק, בעצם אם הייתי מנסה לתת כותרת כללית לדיני נזיקין, זה בעצם כל המערכת יחסים החברתית שלנו. יש לנו כל אחד בתוך הבית שלו, יש מערכת יחסים חברתית, אתה יוצא החוצה, לרחוב, ויש פלוני, ויש אלמוני, ונגעת, ולקחת, ו... איך זה נראה? היה לי פעם חבר ש... קרה לו מקרה מעניין בדיני נזיקין. הוא הזכיר רכב, הוא הזכיר רכב לחבר שלו. כמו שעשינו פעם בין חברים, הוא ביקש את הרכב מחבר, אבל בתשלום, בשביל טיול משפחתי. ואז הם עשו לטיול משפחתי לאילת, בדרך הם עצרו באגם תימנע, עשות שם שייט. בשייט נפלו לו המפתחות לתוך האגם של האוטו. איזה עוגמת נפש, לא נעים. טוב, אבל מה, הוא הרים טלפון לחבר, אמר לו, תשמע, נפלו לי המפתחות לאגם. תיקח מונית, תיקח אוטו, תביא לי מפתחות, ספר שיש לך, אני כבר אשלם לך את המונית או את הדלק, מה שאני אראה לך, וגם את הזמן, אני גם מתנצל, וכי סליחה. אבל חבר שלו אומר לו, זה הצרור היחיד שהיה לי. עכשיו זה סיפור אחר לגמרי, עכשיו זה להביא גרר, לגרור את האוטו למוסך המרכזי, כי זה גם קוד עם הזקה. סיפור של אלפי שקלים. מי צריך לשלם? אגם, כן. בקיצור, הם הלכו עם זה לרב הגרזן, לרב זה המכן הגולדברג, אבל מה הייתה המריבה? החבר שלי שלקח את האוטו, טען, אני צריך לשלם, תן לי לשלם לך את הכל. והחבר שלו אמר, לא, אתה פטור מלשלם. זה היה המריבה, ככה הם הגיעו לרב. כל אחד טוען. אז הרב אמר להם, רגע, תירגעו, נראה מה אומרת הלכה. מה? כן, אבל זה לא רק עניין של חברים, זה עניין של יושר. אתה רוצה להיות ישר. מי שלומד דיני נזיקין, אז הוא, כמו שהוא רוצה להיות זהיר, אדם צריך להיות זהיר שהכסף שלו יישאר אצלו ולא סתם מתבזבז לו, כך אדם גם צריך להיות זהיר שהכסף שאצלו גם באמת שייך לו ולא שייך לו מישהו אחר. גם אין בזה ברכה, כסף ש... אני לא זוכר את זה עד הסוף. זה קרה לפני המון שנים. נדמה לי שהוא, כמו בהרבה דיני אמונות, עשה שם איזושהי פשרה. הסברה שאומרת, נתירותא דקספא קבילית עליי, נתירותא דדהבה לא קבילת עליי. כלומר, אם אדם קיבל על עצמו לשמור איזשהו חפץ, ואמרו לו, הבאתי לך טבעת. אמרתי לך, תשמע, טבעת היא מכסף, תשמור לי עליה. אתה אומר, אלא טבעת מכסף, אני אשמור. רק אם תלך לאיבוד, 150 שקל, כפרת עוונות. הלכה הטבעת, אני אומר לך, מה עשית? זה היה זהב לבן. מה, תשלם. אתה יכול להגיד לי, תשמע, אני קיבלתי על עצמי לשמור ברמה של טבעת כסף, אבל טבעת זהב, זה לא קיבלתי על עצמי כאותי שמירה. אז ככה גם פה, הוא יכל, אמר אמר ש... אם הוא היה יודע שיש לו רק צור אחד, הוא היה שומר עליו ושם אותו, ולא בכלל ייחס לאגם, כיוון שהוא לא ידע. אז נראה לי שהייתה שם איזושהי פשרה. כל פנים, זה היה רק הבאתי בתור דוגמה למצב תקין, שבו אדם לומד דיני נזיקין, וכל המערכת החברתית שלך היא אחרת לגמרי. אתה יותר זהיר, אתה יותר מדויק, אתה יותר מדוקדק. המידות שלך מתוקנות. המידות שלך מתוקנות. ולכן, כל המערכת החברתית היא אחרת. וזה בעצם אולי ההבדל המרכזי שיש בין דיני נזיקין שבתורה לבין דיני נזיקין שאנחנו מכירים מהמשפט הכללי. בתי המשפט היום עמוסים בעבודה. ועורכי דין יש כל שנה מוכשרים כ-2,000 עורכי דין. אז אתה אומר, כל כך הרבה עורכי דין, אז בטח יהיה פחות מקרים, אבל יש רק יותר מקרים. למה? כי דיני הנזיקין של משפטי חול לא מחנכים את האדם להיות יותר מוסרי, יותר ישר, יותר צודק. לא, מחנכים אותו להיות, לגלות את הפרצה בחוק. אבל התורה תובעת מהאדם להיות ישר. התורה מסיימת את כל הסיפור של דיני נזיקין, של בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, וכל הבבות וכל הסיבוכים, בסוף מה מחכה לך בסוף? מסכת אבות. מחכים לך שם כמה תנאים ואומרים לך, בלק, הכל צפוי, והרשות נתונה, ועין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. אנחנו רוצים לראות איך תתנהל. דרך אגב, מסכת אבות, המסכת היחידה בש"ס, שמה אין בה? אין בה מחלוקת. אין מחלוקת במשנה. כל המסכת יש מחלוקות. תנא קמא, חכמים, פה אין מחלוקת. במסכת אבות, איזה מטבע לשון חוזרת שם כל הזמן? זוכרים? הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? אומרים בעלי המוסר, הוא היה. קודם כל הוא היה כזה. ואז הוא גם היה אומר את זה. הלל היה אומר, הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, כשאני לעצמי, הוא היה כזה, הלל. הוא לא גלגל אחריות על אחרים, הוא לקח אחריות בעצמו, כיוון שהוא היה כזה, גם היה יכול להגיד את זה. אבל לא הפוך. לא קודם כל אתה אומר, ואחרי זה אתה בודק אם אתה כזה. לא. אלא קודם כל הוא היה, ואז היה אומר. אז לכן זה הסיכום של כל המערכת החברתית הזאת. הסיכום זה בעצם מסכת אבות. ובמורה נבוכים, הרמב״ם מסביר לנו שהרבה מאוד מהתיקון של המידות האישיות שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, תלוי בחברה שאנחנו מצויים בה. או במילים אחרות, אם אדם יהיה באי בודד, חלק גדול מהמצוות שכתובות בתורה, לא יהיו שייכות אליו. אין לו השבת אבדה, אין לו לשון הרע, אין לו להלוות לעני, אין לו לעזוב, אין לו כלום, כי הוא לבד, עם עצמו. יש לו שבת, יש לו, יודע מה, מה? יום טוב, חגים, אבל המון המון מצוות בתורה, אומר הרמב״ם במורה נבוכים בפרקים האחרונים, קשורות לעובדה שאנחנו חלק מחברה. ואז יש פלוני ואלמוני, יש עני ויש עשיר, וצריך להלוות, וצריך לתת צדקה, וצריך לעזור למי שעכשיו גם כן בפרשיות שלנו, עכשיו מתעסקים הרבה עם המצוות האלו, ויש רוצח בשגגה, ויש רוצח במיז... יש הרבה מאוד אנשים, החברה מייצרת, ואז פתאום צריך להתחיל לעבוד על המידות ולתקן אותם. אז הרבה מן המצוות קשורות לתוך המארג החברתי, כמובן, המערכת החברתית שבה באה לידי ביטוי בצורה הכי הכי אדוקה, והכי מדוקדקת, האפשרות לתיקון המידות זה מערכת היחסים בין איש לאשתו תוך הבית, כי שמה זה 24 שעות, זה לא איזה חבר בחדר בפנימיה שאתה אומר, יאללה נמאס לי ממך, מחליף חדר, אין לי כוח אליך, או נגמרה השנה שלום, או זה מישהו במחלקה שאתה אומר, טוב אני אעבור למחלקה אחרת או יצא לקורס. זה פה זה ביחד כל החיים, ברוך השם, כל יום צריך לעבוד, תקן את המידות, לעבוד עליהם, להיות מוכן לקבל הערות, להיות מוכן לקבל שינויים, להיות מוכן לתת באמת, זה עולם אחר לגמרי. עד החתונה אדם הוא חצי אדם, מהחתונה אדם שלם. אבל הכל בסופו של דבר קשור לאנשים שנמצאים לידי. לבד, אני פחות צריך לעבוד על המידות שלי. יש ספר שנקרא נסיך הקטן, שמעתם עליו פעם? חמור, נכון? יש שם, זה ספר מאוד מצחיק. יש שם קטע שיש שם איזה מלך. הנסיך הקטן מגיע לאיזה כוכב, ושם יש מלך. המלך בלי נתינים, אבל. הו, הנה נתין! הוא מתלהב. אני מצווה עליך להשתחוות. אז הנסיך אומר, לא, לא, לא משתחווה, כואב לי אגב. טוב, אז אני מצווה עליך לא להשתחוות. מלך, צריך שיהיה נתינים. לבד, אז הוא לא מלך. אז ככה גם אנחנו, המידות שלנו, האדם הוא מלך. המידות שלנו, אנחנו רוצים לתקן אותם. אנחנו צריכים את האנשים לידינו, כל אחד מאיתנו צריך. החברה שאנחנו סביבה עוזרת לנו לתקן את עצמנו. ילדים קטנים. זה מרתק. נכון? ילדים קטנים זה ממש מרתק. אז יש לאב שילד קטן הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי בכלל. הוא לא אומר אני. למה הוא אומר? מוישה לי רוצה סוכריה. נכון? ככה הוא מדבר. להגיד אני, זה כדי להגיד אני צריך להבין שיש אני ויש אתה. אני מבין שיש עוד משהו בעולם חוץ ממני. לא, ילד בשלב ראשון בכלל מבין את זה. הוא, כל העולם זה רק בשבילו. הוא מכיר שהכל זה בשבילו. לאט לאט מתחילים לגדול הילדים. ואז הם מבינים שיש תור. צריך לוותר. וצריך לחכות. וצריך להמתין. לאט לאט הילד יוצא מתוך הבועה האגואיסטית שיש לו. והוא מבין שיש שנם עוד אנשים. והציפייה היא שככל שאדם יותר ויותר מתבגר, כך הוא יהפך להיות יותר ויותר כללי. פחות ופחות פרטי, יותר ויותר כללי. וזה קשור לתיקון המידות. לכן בחר הרמב״ם לכתוב חיבור מקיף מאוד מאוד על מבנה הנפש של האדם ועל החלקים שבהם צריך לעבוד ובהם אפשר לעבוד ועל השלבים של העבודה. ועל איך עובדים, ואת החיבור הזה הוא בחר כהקדמה למסכת אבות. אותה מסכת שקשורה לסדר נזיקין, לסדר החברתי, אותה מסכת שהיא בעצם מטפלת בתיקון המידות, כי אנחנו עובדים בתוך חברה, בסופו של דבר פונה אל כל אחד ואחד מאיתנו ואומרת לנו מה קורה עם המידות שלנו. למסכת הזאת בחר הרמב״ם להקדים ממש מבנה מסודר של 8 פרקים, שכל פרק עוסק בנושא נפרד, מתאר את בניין הנפש, את חלקי הנפש, את המחלות של הנפש, את הרפואות של הנפש, וכשאדם לומד את החיבור הזה, חיבור שהוא לא חיבור ארוך, אני מניח שיקח לנו כמעט שנה ללמוד אותו, להקיף אותו מהתחלה ועד הסוף, אבל הוא לא חיבור ארוך, בסופו של דבר. אדם לומד את החיבור הזה, מקבל המון המון כלים איך לעבוד נכון על הנפש ולתקן את המידות, ואז אפשר לצאת החוצה אל החיים. חיים אמיתיים זה כאן, אבל אפשר לצאת החוצה בלי להיבהל. אני רוצה להגיד לכם, אדם שהמידות שלו לא מתוקנות, זה פיגוע. זה ממש פיגוע. זה מפחיד להיות לקייל כזה בן אדם. מפחיד. לפעמים בכביש מישהו חותך אותך, אתה מתנפל עליך עם זה זעם בעיניים, מה קרה? מה? זה ממש... באדם שמידותיו מתוקנות, אז זה... באמת, בכביש רואים הרבה דוגמאות כאלה. לפעמים אתה עשית, בלי לשים לב, דפקת איזה מישהו. אם אדם שעבד המידותיו יוצא מהאוטו, שלום, אתה בסדר, הכל בסדר, מרגיע את כולם, בסדר, נזק, לא נורא. אני פעם הייתי, הלכתי להזכרה של הקצין שלי, שנהרג במלחמת לבנון. בדרך, זה היה, הוא קבור בנהלל. בדרך אחורה, כבר לילה, חושך, עשיתי אחורה עם האוטו, דפקתי את האוטו של מי? של המגד, לא פחות ולא יותר. לא נעים. אז חיכיתי שם בלילה, בחושך, עד ש... לא ידעתי שמי האוטו, זה אוטו אזרחי היה. עד שהוא הגיע, אמרתי לו, המגד, זה האוטו שלך פה. הוא אומר לי, כן, חדש. בדיוק לזה, פתיר את הדלת. נו, זה היה כזה, זה היה ברוך השם, רק שיהיה רק נזק בממון ולא בנפש, וככה היה צריך להיות. בסדר, אחרי זה סיימת את השלומים, מה שצריך. אז לא עשה מזה יותר מדי עניין. לכן, זה מה שבחר הרמב״ם להקדים פה את, את ההקדמה הזאת. בואו נקרא ביחד את ההקדמה. אמר שמואל בן יהודה אבן טיבון, אמר הרב המחבר זכר צדיק לברכה. כבר אמרנו שהרמב״ם כתב את הספר הזה בערבית, את הלשון המדוברת שלו, ורבי יהודה, רבי שמואל אבן תיבון, הוא תרגם את הרמב״ם, ורבי שמואל אבן תיבון יש לו מעלה אחת על המעלות של התרגומים האחרים, שהוא קיבל הסכמה של הרמב״ם. הוא שלח את התרגום שלו לרמב״ם בעצמו, והרמב״ם נתן לו הסכמה, אפילו חלק מהמקומות גם תיקן. אז אכן, זה גם התרגום שנהפך בתרגום המקובל, הנפוץ ביותר, יש כאן מטביעות לשון כבר שהם נהיו חלק מהצון ברזל של ההתנסחות והלימוד הזה, אז אנחנו נלמד מההוצאה הזאת, בסדר? יש פה בטח הוצאות אחרות, יש גם הוצאות, גם הם, אבל אנחנו לומדים מההוצאה הזאת של יסוד הרב קוק, לא? כן. הנה בערנו בפתיחת זה החיבור, מה הייתה הסיבה בסום המחבר, זאת המסכת בזה הסדר. המחבר כאן הכוונה למי? רבי יהודה הנשיא, כן. למה רבי יהודה הנשיא שם את מסכת אבות בסוף סדר נזיקין? אולי אפשר לשים את זה בסוף סדר מועד. מדברים על החגים, כל כך נעים, קידוש, מסיבה, בוא נשים גם ככה כמה וורטים, מידות טובות בסוף סדר מועד, לא. דווקא בסוף סדר נזיקין, ויעדנו פעמים רבות במה שקדם בזה החיבור, לדבר בזאת המסכת בעניינים מועילים, ולהעריך בה קצת עריכות מפני שהיא קטנה. מסכת אבות היא מסכת קטנה, אבל יש מסכת ארוכה ממנה, מכירים? יש אבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן זה מסכת אבות, גם כן, עם שמה 25, אולי אפילו יותר, לא תפסו אותי על המילה, אבל יותר מ-25 פרקים של מסכת אבות. כן, הרבה יותר עריכות, מרובה. אבל מסכת אבות שלפנינו היא בעצם מסכת קצרה, יש בה 5 פרקים, בפרק השישי הוא פרק קריין תורה, פרק שנוסף. ואף על פי שהיא נראית קטנה ותראה המבוארת וקלה להבין ולעשות, מה שכוללת אינה קלה על כל בני אדם. ואין כל ענייניה גם כן מובנים מבלי פירוש ארוך, אם היא אותה מביאה לידי שלמות גדולה והצלחה אמיתית. נכון, מסכת קטנה וגם נראית פשוטה. מה הבעיה? אם אין אני לי מי לי, זה כזה קל. וכשאני לעצמי מה אני? רק להיות ענוותן, ענווה זה מילה כל כך, זה מילה קצרה גם, קליטה, ענוותק. וכמה זה קשה להיות ענוותן, וכמה זה קשה כשאנחנו צריכים לקבל איזה מחמאה ושכחו אותנו, ולא הזכירו את השם שלנו. וכמה זה קשה כשאנחנו חשבנו שמגיע לנו משהו ולא קיבלנו אותו. זה קשה, זה לא קל. לא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. זה משפט מאוד מובן. זה הכי טוב לשתוק, וכמה זה קשה לשתוק. מה? כמה זה קשה לסתום את הפה כשצריך, ולא להגיד את המילה המיותרת, שאחרי אתה מנסה לרדוף אחריה ולהחזיר אותה, זה כבר אי אפשר. אז המסכת היא מצד אחד קלת הבנה, אבל מצד שני קשה ליישום. כי זה נוגע אלינו פנימה. זה נוגע לתשתיות שלנו, זה נוגע ללב שלנו. זה לא איזו ידיעה שאני עכשיו לומד, ואללה, אני זוכר. זה נוגע לדברים פנימיים. ולשנות מידה אחת בנפש, זה לא קל. הרבה מידות בנפש הם דברים מוטבעים בנו מילדות. חלק גם קיבלנו בכלל בירושה מהבית, מההורים, כל מיני דברים ש... כן.
אולי גם כי יש פער מסוים בין ההבנה ליישום השטח, והרבה פעמים נתקל באנשים ברחוב, רואים לידי חד סיגר בפנים, אני אגיד לך, וואלה, אני יודע שזה, ואני יודע שזה לא טוב, אבל הוא מהשם.
כן, נכון. רופאים.
יש לו את ההבנה, אבל היישום לפעמים זה טובה.
כן. יש זה לא וורט, אבל יש משהו מאוד עמוק, אני חושב, על שזה דברים שאתה אומר, על עמלק. עמלק זה שתי מילים. אפשר לחבר, להגיד שזה שתי מילים. זה עם מולק. מה זה למלוק? מה?
לשחוט,
אבל על מה? בדיוק. לשחוט, למלוק זה הכהן עושה עם הציפורן כאן. למלוק זה בעצם לנתק בין הגוף בין הראש לבין הלב דרך הצוואר. זה מה שהמלאק עושה. שכחה. המלאק גורם להשכיח. לכן יש מצוות זכור. עכשיו, פרשת השבוע. נכון, כי תצא. זכור את אשר עשה לך המלאק, כי המלאק גורם לשכחה. המלאק מכניס לך, אני יודע, אבל כמו שאתה אמרת, תמשיך להשם. יש כאן איזה המלאק אתה שצריך לטפל בו. אז לכן, כמו שאתה אמרת, זה מאוד מאוד קשה ליישום. זה גם מבלבל. כי האדם הוא יודע, והוא מתחיל למצוא עצמו כל מיני תירוצים. סיגריה האחרונה, מחר אני אפסיק, עוד כל מיני דברים כאלו. הוא יודע שהגוף, אין טוב לגוף אלא שתיקה, אבל הוא אומר, טוב, אבל עכשיו פה זה אחד התירוצים הכי נפוצים. כן, אסור לדבר לשון הרע, נכון? זה בעיה לדבר לשון הרע. אבל עליו, זה מצווה. הוא בכלל לא יהודי, זה ערב רע, צריך לדבר עליו לשון הרע. או, זה לא לשון הרע, אני רק סיפרתי מה היה, לא אמרתי שום דבר, כל מיני תירוצים מהסוג הזה. אז זה בדיוק הבעיה, הבעיה היא ההפנמה. והבעיה היא שאנחנו הרבה, יש לנו הרבה מאוד מגננות והרבה מאוד הגנות, שאנחנו בעצם מסתתרים מאחוריהם כדי לא לעשות עבודה נפשית אמיתית ולתקן את המידות. ולכן הרמב״ם פה לא יוותר לנו, הוא יפתח את הכל, את כל הכוחות. כל כוחות הנפש ייפתחו בפנינו, אנחנו נעבור כוח, נסתכל פנימה, נראה מה יש שם. בסוף גם הרמב״ם יסמן לנו את הכוחות שעליהם צריך לעבוד, וגם איפה לא צריך לעבוד, לא כדאי לעבוד, מיותר. ומשם נוכל לפתוח מבהרים, ובאמת להתחיל עבודה אמיתית של תיקון המידות. עבודה אמיתית של נתינה, של קבלה, של יכולת לתקן טעויות, של יכולת להודות בטעות, של עין טובה על עצמנו, על אחרים, של חסד, של נתינה, של בחירה אמיתית. הרמב״ם, כל החיבור הזה חותר להביא אותנו לנקודה אחת, שנוכל לבחור. נדבר על זה עוד הרבה. בחירה זה הדבר אולי המרכזי של האדם. והרבה מאוד מבני האדם מוותרים על הבחירה ככה. הזכרת מקודם את הדוגמה של האישה מיישן, נכון? אז בסיגריה הראשונה אתה עוד יכול לבחור אם לעשן או לא. גם בשנייה. בשלישית זה כבר נהיה מאוד קשה. אתה יכול לבחור אם לעשן אחת או שתיים. ואם לקחת גם את השנייה, אז זה כבר קופסה או שתי קופסה. לאט לאט אתה מאבד חלקים של הבחירה, והבחירה הולכת ונעלמת ונעלמת. אז כל המטרה של הפרקים הללו זה להביא אותנו למצב שאנחנו נהיה באמת אנשים בוחרים. ומפני זה ראיתי להרחיב, וזה המאמר, וכבר אמרו רבותינו זכרם לברכה, הימן דבאי למעבר חסידה, לקיים מלידי אבות. מה זה חסיד? מה הכוונה חסיד, אתם יודעים? לפנים משורת הדין, נכון. קשה להסביר, אבל יש לזה הגדרה מאוד ברורה.
המסילה הוא יותר שזה רחוק מרחוק מציור לגיוננו, החסידות האמיתית.
ואף על פי כן הוא פותח עם זה את הספר. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמץ אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים בבתו ומגמתו, וכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. ככה נפתח פרק א' מסילת ישרים. אז זה משהו שמצד אחד אפשר לדבר עליו בהתחלה, הסוף של זה, העומק של זה באמת רחוק מאוד מציור דמיוננו האמיתי כמו שאתה אומר. חסידות זה, אני הייתי קורא לזה, זה להבין את המגמה. להבין את המנגינה, בסדר? כלומר, אבא מגיע הביתה, אומר לבן שלו, תכין לי קפה. לא יודע, תכין קפה. בסדר, מצד כיבוד עובד. למחרת אותו אבא מגיע הביתה, אומר לילד שלו, תכין לי קפה. זה לא קפה. למחרת, ביום השלישי, כבר ילד שומע את אבא מהמדרגות האלה, אומר, עוד לפני שהוא יגיד לי, אני כבר, הקפה יהיה מוכן. הבנתי את העניין, הבנתי את העיקרון. זה בדיוק מה שהגמרא, החז"ל מצפים מאיתנו. מי שרוצה להיות חסיד, שילמד דיני נזיקין. ילמד דיני נזיקין. היימן דבאי, סליחה, יש פה כמה גרסות. היימן דבאי למעבר חסידה, לקיים ילדי אבות. מי שרוצה להיות חסיד, שילמד מסכת אבות. תבין את המגמה. תבין שהתורה זה לא איזה טכנוקרטיה, סמן וי ליד כל מעשה שאתה עושה, אלא יש כאן איזה מגמה שמנוסחת הרבה מאוד בספר דברים לדובקה בהשם אלוהיך, והלכת בדרכיו, ועשית הישר והטוב, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם. יש כאן מגמה שתהיה יותר טוב, שנפשך תתהפך להיות טובה. חס וחלילה שגם מצב הפוך. שאדם הוא לומד תורה, ודברי תורה נהפכים לו למכשול. דברי תורה נהפכים לו לכישלון, דברי תורה נהפכים לו לשמאל. כן? שמה דמותה לא עלינו. אבל זה יכול להיות, אם אדם מגיע עקום. אז התכלית היא שלימוד התורה, ודאי לימוד המסכת אבות, יביא את האדם למצב שנפשו מתקן. שהוא מבין את המגמה, שגם במקומות שלא כתוב מה לעשות, הוא כבר ידע מה לעשות. הוא כבר ידע איך צריך להתנהג בכזה מקרה. הוא כבר, הוא יבין מה התורה רוצה ממנו. לא זוכר בשמי אומרים, שם איזה אדמור, לא זוכר בשמי מביאים איזה, שם איזה אדמור. כן, פעם היה הייתה מצווה מאוד נפוצה של הכנסת אורחים. לא כמו היום, שיש לך אורחים, מודיעים לך כשהם מגיעים שעה לפני, חצי שעה לפני, או אפילו אתה פוגש כאן מישהו בחדר אוכל, בוא תקפוץ אליי לאכול. פעם אורח היה בן אדם שהיה מגיע מהדרך, אין לו איפה לאכול, אף אחד לא מכיר אותו, אין לו פלאפון להרים, ועכשיו אתה לוקח אותו אליך הביתה, ממש הצלת אותו, נתת לו קורת גג, נתת לו לאכול, לשתות, ציידת אותו, למחרת שלחת אותו לדרך, זה ממש מצווה במדרגה הראשונה. אז מה נעשה היום? שאין לנו כאלה כזאת מצווה. או שהיא מאוד מאוד ירדה, אני לא יודע, בשנה האחרונה לא היה לי כזה אורח. לא היה לי כזה אורח שפתאום מלכו. מה? פתח תקווה. היה לי אורחים שכמה חיילים, הבסיס לידי, אבל הם, אם לא היו אצלי אוכלים, היו אוכלים בבסיס. אז אומר אותו אדמור, חסידה, תחשוב חסיד, תחשוב מגמה, תחשוב כיוון. מה המטרה? לקחת בן אדם שאין לו איפה להיות, להכניס אותו לתוך מקום מוגן, לעזור לו, לתת לו אוכל ושתייה, תעצור טרמפים. זה הכי טוב. זה בדיוק כמו שאברהם אבינו היה עושה. נכון, היום אנשים הולכים כחום היום. אברהם היה פותח את האוהל, אז ככה עומד אדם כחום היום. באמצע הדרך, אין לו איך להגיע, אולי הוא תקוע בלי כסף, אולי הוא זה. אתה מכניס אותו הולך על האוטו הממוזג, מציע לו כוס, בקבוק מים קרים לשתות, מקדם אותו אל היעד שלו, דואג שהוא גם יגיע, אומר לו, כאן אתה יכול, כאן זה בסדר, כאן להוריד, כאן זה... כאן אתה מצוות עשה של הכנסת אורחים. זה דוגמה לחסיד, למי שחושב חסיד, למי שחושב על המגמה. הבנתם? הדוגמה הייתה ברורה? מתתיהו, הבנת? איך קורא לך?
אלון.
אלון. אנחנו עושים כלל, מי ששואל שאלה, כולכם יכולים לשאול כל הזמן, רק כשיגיד לי את השם שלו, ואז לאט לאט אני אמד את השמות. מי לא את השם. את איתיהו אני מכיר מהבוקר, עכשיו אני מכיר את אלון. מי שואל לי עוד שאלה שאני מכיר אותו? אה? טוב. ואין אצלנו מעלה גדולה מחסידות, אלא נבואה, והיא המביאה אליה. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. הנה התבהר מדבריהם שקיום מאמרי זאת המסכת מביא לידי נבואה. והנה עתיד לבאר אמיתת הדבר ההוא, מפני שהוא כולל חלק גדול מהמידות הטובות. וראיתי להקדים, קודם שאתחיל בפירוש ההלכה, הרמב״ם גם פירש את המשניות עצמה. גם את המשנה עצמה הוא פירש. כמו בכל השס. אבל וראיתי להקדים, קודם שאתחיל בפירוש ההלכה, פרקים מועילים, ידע מהם האדם הקדמות, ויהיו לו גם כן מבוא ומפתח במה שאני עתיד לפרש. ודע שהדברים אשר אומר בפרקים אלו, ובמה שיבוא מן הפירוש, אינם דברים שבדיתי מעצמי, ולא פירושים שחידשתים. זה לא המצאות של הרמב״ם, אלא הרמב״ם אסף מכל מה שהיה באותו דור. בקודש, מאמרי חז"ל, משניות, ברייתות, מדרשים, וגם בחול. כל מיני מאמרים של אריסטו, שהרמב״ם למד, גייר, החליט שהם מתאימים, והכניס אותו. לא שהוא השתעבד לאריסטו, חס וחלילה. חלק מהדברים, אריסטו ידע לנסח בצורה טובה, אז הרמב״ם השתמש בהם. כן, בדיוק. אמנם עניינים דקתיים מדברי חכמים במדרשות ותלמוד, וזולתם מחיבוריהם, ומדברי הפילוסופים, גם כן הקדמונים החדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם, ושמע האמת ממי שאמר. אם במקרה האמת מנוסחת בצורה יותר מדויקת או יותר ברורה דרך מישהו, אף על פי שהוא אינו בן ברית, הרמב״ם לא נבעל מי להביא אותו. שהוא לא בן ברית, שהוא לא יהודי, הרמב״ם לא נבעל להביא אותו. אם זו אמת, לפי דעת הרמב״ם, אז הוא יביא. יצטט. בסדר? ואפשר שאביא לפעמים מאמר אחד כולו מספר המפורסם בלשונו, ואין בכל זה רוע. ואיני מתפאר במה שאמרו מי שקדם ממני, שאני כבר התוודעתי בזה, ואף על פי שלא אזכיר, אמר פלוני, שזה אריכות אין תועלת בה. הנה כאן יש דוגמה לספר הזה. מה הרמב״ם אומר? הוא אומר, תראה, אני הולך לכתוב לך ספר, שהוא יהיה מבחינת הרצף שלו, אני לא יעצור כל שתי משפטים להגיד לך, זה לקוח מפה, זה לקוח מפה, זה יפגע ברצף. אבל מצד שני, אם אני לא אגיד לך בהקדמה, שלקחתי חלק מהדברים ממקומות אחרים, אתה חושב שהכל אני כתבתי. אז לכן אומר הרמב״ם, על ההתחלה, תדע לך, לא הכל אני כתבתי. חלק גדול מהדברים לקחתי. חלק גדול מהדברים השתמשתי. אני מודיע לך את זה מראש. זה קצת קשה, אתם יודעים, אני אומר לכם, למחבר, זה קצת קשה, תכתב, ככה יהיה בסדר. הרמב״ם מודיע מראש. גם, אתם יודעים מי עוד לימד אותנו את זה? רש"י. רש"י. יש מקומות בתורה, פסוקים, שרש"י כותב, איני יודע פירושו. עכשיו, יותר מאלף שנים, מיליארדי יהודים, מגיעים לפסוק הזה, וכולם יודעים שפה רש"י לא ידע. המון המון. עכשיו, רש"י היה חושב דבר מאוד פשוט. מה יכול לעשות? מה? לא, פשוט, רש"י לא פירש. כנראה שהוא שאל את הרב, לא קיבל תשובה. היה יכול לעשות, פשוט לא לכתוב. רש"י הרי לא פירש כל פסוק, יש פסוקים שרש"י לא מפרש אותם. רש"י זה לא רונקלוס, זה לא תרגום על כל פסוק. יש פסוקים שהוא מפרש, פסוקים שהוא לא יכול לדלג על זה. אם אתה לא יודע את הפירוש, אז תדלג. לא, לא. רש"י אומר, זה פירוש, זה פסוק שצריך פירוש, ואני חיפשתי פירוש, ולא הצלחתי, ולכן אני אכתוב שאני לא יודע, וכולם ידעו, אלף שנים קדימה, שפה רש"י לא ידע. זה גדלות. להגיד לא יודע. לא יודע. אתה לא יודע, אתה הרב הגדול, אתה רש"י, רבן של כל ישראל, אתה לא יודע, אני לא יודע. ואם רש"י לא יודע, אז גם לנו מותר לדעת, לפעמים. מותר לאדם להגיד, אני לא יודע. אני צריך לשאול, אני צריך לברר. ואפשר שאביא לפעמים מאמר אחד כולו מספר המפורסם בלשונו בהם בכל זה רוע, ואיני מתפאר במה שאמרו מי שקדם ממני, שאני כבר התוודעתי בזה. ואף על פי שלא אזכיר, אמר פלוני, שזה הערכות אין תועלת בה, ואפשר שמביא זיכרון שמה איש ההוא לחשוב, מי שאין לו חך, אין לו חך, הכוונה אין לו טעם, שהדבר הוא נפסד בתוכו רוע, שלא לבינר, ומפני זה ראיתי שלא לזכור האומר, הרמב״ם אומר, אני אתחיל להגיד לך כל אחד מה, מי אמר מה, תתחילו לבדוק אותי, להגיד, אריסטו, מזה. לכן אומר הרמב״ם, אני מביא את הכל בצורה אנונימית, כדי שתבדקו את הדברים כמות שהם בעצמם. כוונתי להועיל הקורא ולבאר לו עניינים הצפונים בזאת המסכת, ואני אתחיל עתה לזכור הפרקים אשר ראיתי להקדימם, הן לפי כוונתי, והם שמונה פרקים. שבוע הבא בזאת השם, נמשיך. הפרק הבא, פרק א'. לילה טוב. כל טוב.